ברכה, פרשת יתרו. מפתיע, בן אדם זוכה לפרשה שקרויה על שמו, לא כל אחד זכה. והוא גם נצרב בתודעה שלנו כמי שבנה את המערכת המשפטית של עם ישראל. אבל כשאתה בודק את זה לעומק, אתה שואל את עצמך, איזו עצה דרמטית נתן יתרו למשה? הרי הוא אמר לו משהו שכל אחד מאיתנו מבין בעצמו. כל כך הרבה מילים נאמרות על זה בתורה, כל כך הרבה השקעה ופרשה על שמו, ובסך הכל מה אומר יתרו למשה? כך זה נראה לפחות. הוא אומר לו, אתה לא יכול לשפוט עם כל כך גדול, שמהבוקר ועד הערב צובעים עליך, שמהבוקר ועד הערב רק אתה שופט אותם. אי אפשר לנהל מערכת משפטית של איש אחד. נראה לי שכל אדם נבער מדעת מבין את זה. כל אדם בכל מדינה לא צריך בשביל זה לא תנ"ך ולא עצת יתרו ולא שום דבר. כל אחד מבין שבן אדם לבד לא יכול לשפוט אומה שלמה, זה ברור. אז אני שואל, מה מיוחד בהעצה הזאת? מה העצה הגדולה שבאמת נתן יתרו למשה? למה זה נצרב לנו בתודעה כל כך? במה זה חשוב? איך זה פוגש אותנו היום? ואני שואל אם לא פספסנו משהו. האם באמת העצה של יתרו למשה הייתה ריבוי השופטים ולא מעבר לזה? אולי גם נשאל עוד דבר. משה רבנו בעצמו לא יכול לחשוב על זה לבד. הרי הוא מתאר ליתרו את המצב. הוא אומר לו, אני מהבוקר עד הערב מטפל בעם הזה. הוא אומר לו, אתה תיגמר. אתה תתמוטט, העם יתמוטט. זה ברור. למה צריך לחכות ליתרו? למה דווקא האדם מבחוץ? למה אף אחד מבפנים? יש את אהרון, אדם חכם לא פחות מיתרו. יש את הזקנים, יש אנשים אינטליגנטיים, יש אנשים מוכשרים בתוך עם ישראל. צריך איזה מישהו מבחוץ? שבא ממדיין והוא פתאום פותח לכולם את העיניים ומספר על איך בונים מערכת משפטית. מאוד מעניין, צריך להבין את זה. נקרא את הפסוקים קודם כל, ואחר כך ניפגש עם פירוש של הנציב מוולוז'ין, מי שהיה רבו של הרב קוק, שהוא מאיר באור אחר את כל ההצעה של יתרו. בפסוקים כתוב כך, ואם ממחרת, ממחרת הכוונה אחרי הפגישה של משה רבנו עם יתרו, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב אליך מן בוקר עד הערב? למה לבד? למה? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי אליהם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אומר משה, אני שופט אותם. ושוב אני שואל, אם משה אומר אני שופט אותם, נו יתרו ראה לבד, הוא יודע שהוא שופט אותם. מה משה עונה? עוד מעט נצטרך לשים לב לפסוקים האלה מחדש. אני ממשיך בינתיים. ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לסור לבדיך, זה גדול אפילו עליך. אפילו על משה רבנו, זה מעל היכולות. כך זה נראה בפשט. אתה שמע וקולי היא עצך והיא אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל יראה אלוהים, אנשי אמת, צוני בצע. ושמת להם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת. והיה כל דבר הגדול יביאו אליך, כל הדבר הקטן ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו איתך. על פניו נראה שלא טעינו, נראה שההצעה הייתה למנות שרים לפי מספרי אנשים, לפי האיכויות, שר קטן, איכות קטנה, יטפל בעשרה אנשים, מוכשר יותר, ערכאה יותר גבוהה, בית משפט שלום, מחוזי, זה התחיל אפילו בית משפט משפחתי, שכונתי, עירוני, מחוזי, בסוף בקצה, בית הדין הגבוה, משה רבנו. ככה זה נראה. ואני שוב שואל, את העצה הזאת כל אדם יכול היה לתת. לא על זה בונים, בכלל התורה היא לא בדיוק מבזבזת את הפסוקים על ייעוץ ארגוני. תיקח יועץ ארגוני, שים לו קצת כסף, בשביל זה הוא למד באוניברסיטה, בשביל זה לא צריך שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו. מה באמת העצה של יתרו? בואו נחזור לפסוקים. שוב, אני אומר את הדברים מתוך עינו המיוחדת של הנציב מוולוז'ין, שהוא אומר, בואו נקרא מחדש, מה כתוב פה? אז כתוב פה כך. וירא חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, הוא ראה שהוא שופט אותם, הוא ראה, הוא לא עיוור, הוא ראה. ואז הוא שואל אותו. ויאמר, מה הדבר אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? הוא רואה שהוא שופט אותו, אותם, ובכל זאת הוא שואל, מה יש פה? בשפה אחרת, מה הם מבקשים ממך שאולי אף אדם אחר לא יכול לתת להם? למה כולם צובים דווקא עליך? עונה משה רבנו, ואומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, אומר הנציב מוולוז'ין, שלושה דברים מביאים את עם ישראל לצבוע על משה רבנו. הראשון, יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, עוד מעט נבין מה זה. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו. דבר שני, הם באים אליי בתור בית משפט, סכסוכים, מריבות וכו'. דבר שלישי, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, אני מלמד אותם תורה. שלושה דברים. הם באים אליי לדרוש אלוקים, זה הדבר הראשון והחשוב שעוד מעט נבין אותו. חוץ מזה אני שופט אותם, סכסוכים ומריבות, וחוץ מזה אני מורה להם, מלמד אותם את חוקי האלוקים ואת תורותיו. עכשיו בואו נבין מה הדבר המרכזי שסוחב את כולם אל משה רבנו. יבוא לעם לדרוש אלוקים. מה זה לדרוש אלוקים? על פניו חשבנו שלדרוש אלוקים זה אולי באמת לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר על הסכסוך שלי עם השכן שלי. אבל זה הוא אומר אחר כך, כי יהיה להם דבר, כשיש להם ריב. מה זה לדרוש אלוקים? בואו ניקח אחורה קצת. בתורה, ספר בראשית, פרשת תולדות, רבקה בהיריון, והיא בהיריון קשה, והתרוצצו הבנים בקרבה, והמדרש אפילו מתאר אותה, הולכת מאוהל לאוהל אצל נשים שכבר היו בהיריון, היא הרי חיכתה 40 שנה לילד, יש כאלה עם ניסיון קודם, והיא שואלת אותם, ממכם הראה לכם הצער הזה? ככה זה הריון? כל כך כואב, כל כך מוטרף, כל כך מוזר, ככה זה הריון? ואומרות לה, לא, דבר כזה כמו שאת מתארת, איסורי הריון כמו שיש לך, אנחנו לא מכירות. ותלך לדרוש את השם. מה זה? הולכת רש"י אומר לבית המדרש של שם ועבר, והיא שואלת, מה היא שואלת שם? היא שואלת אחרי שהיא הבינה שבדרך הטבע אין מענה לשאלה שלה. זה לא נורמלי. היא מבקשת לשאול מה המשמעות של המצוקה האישית שלה, מה המשמעות האמונית של זה. איך ריבונו של עולם מסתכל על זה? מה יש פה? דרישת אלוקים היא בעצם מצב שבו בני אדם, איש איש והמצוקה שלו, פונים אל תלמידי חכמים, פונים אל אנשים שמחוברים יותר לריבונו של עולם, פונים עם המצוקה האישית ומבקשים מענה רוחני, מענה כזה או אחר לשאלה. פוגשים את זה עוד פעם. ספר שמואל, שמואל א', פרק ת', פסוק ת'. אולי ניתן את התמונה, נזכיר, ששאול מחפש את האתונות, שאבא שלו קיש איבד אותם, והוא יוצא יחד עם הנער, בן דודו יוצא ביחד למסע, והם לא מוצאים את האתונות. באיזשהו שלב, הם אומרים זה לזה, שאולי כדאי לחזור הביתה, פן יחדל אבי לדאוג על האתונות וידאג לנו. הוא כבר לא יחפה, האתונות זה כלום, אנחנו הלכנו לאיבוד. ואז הנער אומר לו, הננו שמעתי, כי איש אלוהים נכבד במקום הזה. יש פה מישהו שאולי אפשר ללכת אליו. למה ללכת אליו? הפסוק אומר, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, לכו ונלכה עד הרועה. כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. פעם, בן אדם, כשהוא היה רוצה לדרוש אלוהים, קרי, יש לו מצוקה אישית, לא פשוטה, רוצה לפתור אותה, המענה הוא אצל הרועה. אצל מי שרואה דברים אחרת, אצל מי שיכול לתת מענה אמיתי, פנימי למצוקה. איבדנו אתונות, הולכים לדרוש אלוקים. צער לידה, הולכים לדרוש אלוקים. אנחנו פוגשים אחר כך בעשה מלך יהודה, שהוא נענש על זה שהוא דרש ברופאים ולא באלוקים. בעיות של רפואה, כל מיני קשיים צריך גם ללכת לדרוש אלוקים, לדעת מה ריבונו של עולם אומר על הדבר הזה. ופעם כשהייתה נבואה, זה היה דבר מאוד מצוי. משה רבנו אומר, עם ישראל מבקש מענה למצוקותיו, הוא בא לדרוש אלוקים, הוא בא אליי לדרוש אלוקים, כי מי כמו משה רבנו שדיבר פנים אל פנים עם האלוקים, מי כמו יכול לתת מענה? אין תחליף למשה רבנו בדבר הזה. אז זה הדבר הראשון. ואומר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, דבר זה דין ודברים, כלומר סכסוכים, גם זה באים אליי. והודעתי להם את חוקי אלוהים ואת תורותיו. אני אלמד אותם תורה, אבל לא רק תורה, אני אומר להם מה ריבונו של עולם אומר לגבי המצוקה שאיתה הם באו אליי. זה מה שמשה רבנו אומר ליתרו. עכשיו בואו נשמע את עצת יתרו כמו שבדרך כלל לא שמענו אותה. לפי הנציב מוולוז'ין, יתרו, העצה שהוא נותן למנות שופטים היא העצה השולית והלא באמת מרכזית ולא חשובה בתוך המערכת. העצה המרכזית היא מהפכה בעמדת הנפש של משה רבנו כלפי עם ישראל וכלפי הקדוש ברוך הוא. בואו נראה וגם ננסה להבין למה הוא זה שמסוגל להגיד את זה. אז כתוב כך, אתה שמע וקולי היא עצך והיא אלוהים ממך. יש לי עצה בשבילך, אומר יתרו למשה רבנו, ותשימו לב, העצה היא לא מינוי שופטים, זה יבוא בסוף. עצה ראשונה, היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. עצה ראשונה. מה משה רבנו אמר ליתרו? העם במצוקה, כל אחד עם המצוקה האישית שלו, באים אליי לדבר, לשאול, לקבל מענה, ואני מודיע להם את חוקי אלוהים ותורותיו, ואני אומר להם, יש אישה שהיא יקרה, אני אומר לה האם יהיה לה ילד או לא יהיה לה ילד. יש מי שאיבד עבדה, אולי אתונות, ואני אומר לו איפה האתונות. יש כל אדם מצוקה שלו ואני אומר לו את דבר השם לטוב או לרע. בא יתרו ואומר למשה רבנו, זה לא מה שאתה צריך לעשות, זה גם לא מה שהעם מבקש ממך. כדי להסביר את זה, מה הוא כן צריך לעשות, אני אומר את המשל שמביא הנציב מוולוז'ין והוא אומר כך. הוא אומר, בקשר שבין העם לשלטון, לשם דוגמה, קשר שבין הציבור לבין הממשלה, צריך קשר. איך נוצר קשר? יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שהממשלה ממנה נציב קבילות הציבור. מישהו מטעם הממשלה שנותן מענה לציבור. כשאני ניגש אליו, אני יודע מראש שהוא הנציג של הממשלה. הוא לא הנציג שלי. אני מהעם בא לבקש ממנו עזרה, והוא כאיש או ממשלה מחליט אם להיענות לבקשה או לא. ההרגשה שלי כלפיו לא פשוטה, כי אני יודע מה האינטרס שלו. האינטרס שלו הוא מה שקורה בממשלה. אני פחות מעניין אותו, יותר מזה. הוא לא מכיר אותי. הוא לא מכיר אותי אישית, הוא לא יודע מי אני, הוא לא יודע מה עובר עליי, הוא לא יודע מה הסיפור שלי. הוא יודע את האינטרס הממשלתי, הוא מכיר באופן כללי את הציבור. זה מנוכר, זה קשה. בא יתרו ואומר למשה רבנו, העם לא מבקש לדרוש אלוקים שתהיה נציב קבילות אלוקים מול הציבור. הוא לא מבקש את זה. הוא לא מבקש רק לדעת מה הקדוש ברוך הוא עונה למצוקה, הוא לא מבקש גם את זה. העם רוצה משהו אחר. יש לפעמים נציג הציבור מול הממשלה. מישהו שהציבור מרגיש שהוא מייצג אותו, זה מה שפעם היה אמור להיות הסתדרות. אני לא יודע אם זה לא התפוספס בדרך. פעם זה היה ככה. הוא נציג הפועלים. נציג אותנטי שמכיר את המצוקות, מכיר את המפעלים, מכיר את תנאי העבודה, מכיר את המצב באבטלה. הוא יודע. הוא מהעם. והוא בא לממשלה ודופק על השולחן, זה עדיין קורה היום, הוא דופק על השולחן ואומר, צריך לדאוג לציבור. הוא מכיר את האיש הקטן ברחוב, את הפועל. יש סוג כזה. אומר הנציב מוולוז'ין למשה רבנו, שמעו עוד פעם את הפסוק, הוא אומר כך, אתה שמע בקולי היא עצך, והיא אלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. אל תביא מה שריבונו של עולם עונה לעם. זה לא מספיק. תהיה נציג העם, מול ריבונו של עולם. הם רוצים שתתפלל בשבילהם. הם לא רוצים תשובה, הם רוצים שתהפוך את התשובה, שתשנה אותה. שהתשובה תשתנה לאור התחינה שלך מול ריבונו של עולם. הם רוצים לדעת שאתה מכיר אותם אישית. הם רוצים לדבר איתך. הם רוצים שאתה תדע מה עומק המצוקה האישית שעוברת עליהם. שתהיה אתה לעם מול האלוהים. ויש גם עוד דבר. משה רבנו קודם אמר, והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. כלומר, אני מודיע להם מה ריבונו של עולם מצפה מהם. אני מודיע להם מה צריך לעשות. שימו לב מה יתרו עושה עם המילה להודיע. הוא אומר עוד עצה. עצה שנייה. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות. אחר כך הוא אומר, הודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. הוא מוסיף מילה, להזהיר. מה ההבדל בין להזהיר לבין להודיע? אז מסתבר שכשאני מודיע, הודעה זה דבר מאוד לקוני. כלומר, אני בא ואומר, הרי הודעה, מהיום המיסים יעלו ב-15%. בוא נלך למשהו יותר אישי. בתוך בית, כשיש ילד שמטפס על החלון, ועכשיו אתה יודע מה עלול לקרות, אז בתור אבא, אתה לא עומד ואומר לו, אני מודיע לך שאם אתה תשב על החלון, אתה יכול ליפול מהחלון. הודעה זה קר. אכפת לך ממנו. בוער לך, הוא יקר לך עד מאוד, אתה לא מודיע, מה אתה עושה עם הילד? אתה מזהיר אותו, תיזהר, תיזהר, אתה יקר לי, תיזהר אם אתה תמשיך לטפס על החלון, לא יודע איך זה ייגמר, תיזהר. הודעה זה שוב, סוג של מידע שבא מלמעלה למטה, מדבר המלך אל העם, מריבונו של עולם אל הציבור, דרך משה רבנו שמודיע את חוקי אלוקים ואת תורותיו. יתרו אומר, העם לא רוצה הודעה, העם רוצה אזהרה. הוא רוצה חמימות, הוא רוצה שמישהו יזהיר אותם, הוא ידבר מתוך היכרות עמוקה איתם. זה חלק מאותה דרישת אלוקים. דרישת האלוקים והעזרה פירושה היכרות מאוד קרובה אל העם, אכפתיות וניסיון להפוך את הגזרה. טוב, כיוון שאם נשים לב בעצם מה קרה, מהפכה בתפיסה. עד עכשיו חשבנו שיתרו רוצה להקל על החיים של משה רבנו. משה רבנו עובד קשה מהבוקר ועד הלילה, ויתרו רוצה לעשות לו הנחה בעבודה. עכשיו מסתבר שזה ממש הפוך. יתרו מפיל שני תיקים כבדים על הכתפיים של משה רבנו. עד עכשיו משה רבנו שומע מצוקה של בן אדם, מתייחד עם ריבונו של עולם, נותן תשובה. כמה זמן זה לוקח? 5 דקות לבן אדם. עכשיו משה רבנו, הוא לא יכול 5 דקות. הוא יושב עם הבן אדם, צריך לשמוע, להכיר מה עבר עליו, מה קורה, מה הכל, ואחר כך לעמוד ולהתפלל לריבונו של עולם, להתפלל, חז"ל אומרים שזה להתווכח. לעמוד מול ריבונו של עולם, לבקש, להתחנן, לנסות לשנות את הגזרה. אני לא חוזר עם התשובה שהאישה הזאת נשארת הכרה. מה אפשר לעשות ריבונו של עולם? איך אפשר להושיע אותה מזה? מה היא צריכה לעשות כדי לתקן? זה כבר לוקח שעות. עכשיו כל בן אדם יושב אצל משה רבנו הרבה יותר מ5 דקות. זה כבר סיפור ארוך מאוד מאוד מאוד. ולכן רק העצה השלישית, הפתרון לבעיית הזמן שעכשיו תלך ותחריף, הבעיה השלישית, אותה מציע יתרו, פתרון לבעיה השלישית, והוא אומר כך, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונא בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, וישפטו את העם בכל עת. כלומר, לפתור את דרישת האלוקים, אין תחליף, רק אתה. רק אתה מסוגל בדור הזה לעשות את זה. ולהזהיר רק אתה. לדון בית משפט בין אדם לחברו, בוא נעשה ביזור סמכויות, בוא עכשיו באמת ניתן סמכויות לאחרים. זה לא רק אתה, זה אפשר לעשות על ידי האחרים. בעצם אנחנו פוגשים פה מהפכה מוחלטת בתפיסת ההנהגה שמציע יתרו למשה רבנו. גם זה מעורר שאלה, דווקא יתרו, משה רבנו לא יכול היה לדעת את הדבר הזה. אז אני רוצה להזכיר משהו על משה רבנו ומשהו על יתרו. משה רבנו בעצם האדם היחיד בעולם שהוא כבר ראה את העולם וראה את עם ישראל, ראה את היקום כולו מהמקום הכי גבוה. הר סיני הוא אמנם לא המקום הכי גבוה מבחינה פיזית, הוא דווקא הר נמוך, ענה ושפל שבזכות זה הוא קיבל את התורה, אבל מבחינה רוחנית. משה רבנו עומד על הר סיני 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. הוא מתנתק למקום מופלג מאוד מבחינה רוחנית, מקום מאוד עדי, מאוד שלם. מהמקום הזה דבר השם הוא המובן מאליו. מהמקום הזה רואים את הכל מהאידאל כלפי מטה. הכל ברור, הכל אלוקי, הכל גבוה. משה רבנו שייך למדרגה הגבוהה הזאת. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת, שאהרון מידתו הייתה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה, הוא היה מחפש פשרה וכו'. אבל משה רבנו מידה אחרת הייתה לו, היה אומר, יקוב הדין את ההר. ההר זה הר סיני. כלומר, הוא כבר ראה הכל ממקום מוחלט, ממקום שלם. הוא בא דווקא למעלתו של משה רבנו, הוא מביא דבר השם אל האדם. בא יתרו, ובואו נבין מי זה יתרו. מה עבר על יתרו לפני שהוא נותן את ההצעה הזאת למשה רבנו? מי זה יתרו? אנחנו מכירים שילדים אומרים, פטי מאמין לכל דבר, לפחות ילדים של פעם, אני לא שמעתי את זה מילדים של היום. ילדים של פעם, פטי מאמין לכל דבר, לחתול וכו'. אז מה זה? זה לא התחיל מהילדים, זה התחיל משלמה המלך, החכם מכל אדם, בספר משלי, שמדבר על הפטי שמאמין לכל דבר. לצטקה ופטי יערים, יש שני אנשים בשני קצוות. האחד זה לץ. לץ זה האדם הציני, ציניקן, שלא מאמין לשום דבר. ויש בקצה השני שלו את הפטי, שהוא מאמין לכל דבר. שני אנשים הפוכים. מי זה הלץ ומי הוא הפטי? הלץ, אומרת הגמרא, זה עמלק. עמלק, ספקן, ציניקן, בז לכל נקודה של אמונה, לא מסוגל למצוא את הנקודה הפנימית של החיים. הכל, הכל, הכל הוא המסיעת ישרים מתאר שציני זה האדם שהוא מושך את עצמו במגן משוח בשמן. כל החיצים מחליקים, שום ביקורת לא נכנסת, הוא בסדר והוא בז לכל מה שמבחוץ. זה הציני, עמלק. עמלק הוא ציני והוא נלחם בעם ישראל. בקצה השני יש לנו את הפטי. מי הוא הפטי? שואלים חז"ל. והפטי זה יתרו. למה הפטי זה יתרו? כי אמרו עליו על יתרו שלא הניח עבודה זרה אחת שלא עבדה. יתרו זה הבן אדם המחפש. הוא מאוד מאמין, הוא הכי מאמין, הוא מחפש אמונה בכל ישותו, הוא מאמין בכל דבר. והוא יוצא למסע חיפוש, רק תיתן לו נקודה של אמונה בחיים. הוא משתחווה לאשרה ומאמין בה בכל ליבו ובכל מאודו, אבל היא מאכזבת אותו באיזשהו שלב. הוא עוזב את האשרה ומתחיל לעבוד את הבעל, והבעל גם מאכזב אותו באיזשהו שלב. הוא עובר לבעל פאור, ועובר להשתחוות לאפר רגליים, ועובר לבעל זבוב, ויתרו מחפש נואשות נקודת אמת בעולם, הוא מוכן להאמין בדרך בכל דבר אפשרי. בכל אליל שרק תיתן לו. לצטקה ופטי יערים. כשהציני בקצה השני מתרסק, פתאום הפטי מבין שיש איזה אמת אחת בעולם, לא אלף. שמשהו אמיתי קורה ומתרחש כאן. ולכן מה שמועה שמע הוא בא, מה גרם ליתרו להגיע לעם ישראל חזרה? שמע מלחמת עמלק, הוא שמע שהציניות נופלת, מתרסקת, שיש איזו אמת אחת, לא הכל. והוא רוצה לחפש אותה. אבל בדרך אמרנו שהוא התאכזב מכל מיני אמיתות קטנות. מה קרה שם בעבודת האלילים שלו? הוא השתחווה לאבן, והאבן הוא חיפש במענה, והיא לא נתנה לו מענה, כי יש לה לב אבן. הוא השתחווה לכל דבר, והוא לא קיבל מענה. וכשהוא מגיע לעם ישראל, הוא מחפש שם תורת חיים. הוא מחפש משהו שאתה לא רק משתחווה, שופך את עצמך, את לבך מול אבן, אלא הוא מחפש משהו אמיתי שייתן מענה. לכן הוא אומר למשה רבנו, אני יודע, אני עברתי מסע. אני יכול לספר לך מה יש פה שאין שם, כי אתה את השם לא מכיר, אתה לעולם לא עבד את האלילים. האלילות היא קיר, היא אבן, היא שום דבר. היא חונקת את היכולת לקבל מענה. והעם, מה שהוא מבקש ממך, הוא בא לדרוש אלוקים, הוא בא לקבל חיות, הוא בא שתבין, הוא בא שתנסה בתפילה לשנות את הגזרה, שלא הכל יהיה מוכתב מראש. היה אתה לעם מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. מי שעשה את הדבר הזה, כמובן משה רבנו מעתה עושה את הדבר הזה, מי שעשה את זה בדורות הבאים, זה שמואל, שכמו שהזכרנו, הוא זה שבאו אליו גם לדרוש אלוקים. כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. המלבי מסביר, ונדמה לי שכל אחד בדור שלנו צריך לזכור את המלבים הזה ואת יצאת יתרו, ששני הדברים הללו מתחברים ביחד. המלבים אומר כך, מה זה פתאום התנ"ך הפך למילון אבן שושן? כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרועה. מי זה הרועה? כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. טוב, זה בדרך כלל רש"י עושה, רועה, נביא, זה נגמר. יש פה משהו. גם מה זה לכו ונלכה עד הרועה? כלומר, עשו איזה עיקוף דרך, דרך ארוכה עד שהגיעו לרועה. בקצרה מסביר המלבים כך. אומר המלבים, מה זה נביא? נביא זה מי שמביא אליך את דבר השם. האיבר הכי חזק אצלו זה הפה, ניב שפתיים המדבר. והוא בא אליך והוא אומר לך את כל תוכחות המוסר, מה אתה לא בסדר, מה אתה צריך לתקן, מה הבעיות שלך. הוא מביא לך את האמת המוחלטת ונכנס בך עד הסוף. נביאים באותה תקופה היו בשפע. אנחנו רואים ששאול יוצא משמואל והוא פוגש חבל נביאים מתנבא, אחר כך עוד אחד. נביאים יש. מי שמוכן להגיד לך מה לא בסדר אצלך, זה מתרוצץ ברחובות, מחלקים את זה היום בחינם בעיתונים. זה פשוט. אבל יש אדם שהוא הרואה. רואה, האיבר המרכזי שלו זה לא הפה, זה העין. הוא רואה בצרת נפשך. הוא מכיר אותך, הוא מבין אותך. הוא יעמוד מול ריבונו של עולם, יהפוך את העולם כדי להושיע אותך מצרתך. כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלך עד הרואה. עשו כביש עוקף נביאים, עד שפגשו את הרואה שמבין ללב שלך. זה מה שאמר יתרו למשה רבנו. כל עולם החינוך של עם ישראל, כל עולם התורה של עם ישראל, כולו מתיימר, מתבקש להיות רואה. שלום, שלום.